והיום אנחנו מתארחים במשרד המקסים של רואה חשבון טיקו פרנקו, שהוא ידיד וקולגה, אם אנחנו רואה חשבון. והשאלה שרציתי לשאול אותך, זה מה עושה לך את זה היום?
שאלה טובה.
במקום שאתה נמצא, באימפריה הזאת שבנית, מה עושה לך את זה?
כנראה שאני לא מרועיין טוב, כי כששואלים אותי כאלה שאלות, אני די נעתם. זה תכף ישתחרר לי, אבל... לאף אחד אין באמת, לאף אחד אין באמת את התשובה לשאלות הבנאליות האלה, ואני לא מבקר אותך. אבל זה די קלישתי, מה עושה לך את זה היום? להביא שלום עולמי, נו באמת. מה שעושה לי את זה היום, עשה לי תמיד, עושה לי ויעשה לי, זה רק דבר אחד, לענג את עצמי. אני עסוק בלענג את עצמי מהבוקר עד הערב.
ומה זה אומר?
מה שאתה שומע, סיפוק הארוס. זה תמצית קיומי. והארוס הזה, אני יכול לספק אותו, בין אם זה שאני אפול על שקית ארמונים מושלמת, או איזה רצועת מוזיקה, או מעבר בטופים, או סקס טוב, או לא משנה כרגע מה, תמונה נכונה, אני יודע. יש משפט בלטינית שאומר, אדם נולד, סובל ומת. בלטינית זה נשמע, כן?
נשמע יותר טוב.
כן? ואני חושב, ככה אני מתנהג, אדם... אני לפחות חי ככה, כמו בבניאס שאתה מדלג מחלוק אבן אחת לשנייה ואתה מפחד להירטב, אתה... ככה אני, מדלג מאבן עושר אחת לאבן עושר השנייה. מרצדס 500 לא SLC לא יהפוך אותי למאושר.
מה כן יהפוך אותך למאושר?
אז כמו שאמרתי, השברי הנאות האלה של החיים, למשל, אני אעלה לתופף לדפנה הרמוני בראשון השמיני. אתה יודע מה זה בשבילי, שאני מתופף חובבן, לומד אצל מורה, ואני מקבל הזמנה לבוא ולהופיע בקטע מקצועי. זה עשה לי את זה, שיגמר השיר ואני אזרוק את המקלות על הקהל, ואני אתמלא באיזה מין הרגשה שקשה לתאר אותה.
אז אתה רואה, זה לא שינה בנאלית, כן? אני חושב שאנשים בנקודות מסוימות אוקיי. של החיים מרגישים לעצמם...
אבל אתה יכול להגיד לי, נו ואחרי זה מה קורה? מה, עשה, מה זהו ומה יהיה אחרי זה אחרי שלא תופיע?
אני בטוח שיהיה לך משהו אחר שעושה לך.
כלומר, אני מחפש... עושה
זה תמיד בנקודת זמן.
לא. אני קם... וכמו הכלב של פבלוב, אני על אוטומט, אין לי שליטה על זה. אני, כמו שכלב מחפש לאכול משהו נניח, אני עסוק לחפש את רגעי האושר שלי. את החלוקים הקטנים האלה.
אתה מצליח למצוא אותם כל הזמן?
כן, כי אני מוצא אותם במקומות שאתה לא תבין אותם. אפילו ברגע כזה אני מוצא משהו. יש כאן איזה קטע שהופך אותי למאושר. לא משנה כרגע מה, כן?
שיחה טובה עושה אותי מאושר, וכמעט כל אדם.
כן, כן. כל דבר... שחתול לא יעשה אותו, כי אני משווה אנשים לחתולים, הם מעניינים בערך כמו החתולים שעוברים כאן. אז אני כנראה אחר מהם, וכמו שאמרתי לך, מה שעושה לי את זה, זה החיפוש אחרי העונג הבא. בזה אני עסוק באופן אובססיבי.
קרה שלא מצאת אותו?
כן, המון פעמים אני לא מוצא אותו, ממשיכים הלאה.
זאת אומרת, אם אתה נתקע, אתה פשוט מתקדם.
אסור לי להתקע, כן, אסור לי להתקע. אני אשאר מאחור אם אני אתקע.
נועה מתמדת.
כן. אני מבין, זה כמו מערבל בטון, שיש לו בסילו הזה בטון נוזלי, וזה מסתובב. תנסה פעם לעצור את זה. לא תוכל, הבטון יתקשה. וזהו, הלך על כל המסעית הזה.
מים זורמם.
כן. צריך להיות כמו חשמל שזורם.
בשיחה המקדימה שלנו, הראית לי את הלוגו החדש אגב, והוא מדהים כמו אגב המשרדים האלה, שכתוב שם CPA and Rockstar.
כן.
תספר לי מה הסיפור מאחורה.
אני כותב הרבה מאוד פוסטים.
זה לא לוגו רגיל, לא בארץ ולא בעולם, של רואי חשבון.
כן.
אבל אתה לא רואי חשבון טיפוסי. ככל שיש רואי חשבון
שזה,
טיפוסי.
השיחה ככה תימשך שעתיים, כי אתה זורק לי הרבה...
יש לנו שעה.
לא, זה בסדר. אתה זורק לי הרבה מאוד קיק סייד כזה, סייד קיק כזה, או מרים לי להנחתות. אני לא רואי חשבון טיפוסי. שלפעמים גם זה מרגיז אותי שאומרים לי את זה. תדע לך שבסוף, אני אגע בספטח ואני אגע ברוק אנד רול, בלוגו. אני גם אגב יודע לפתוח הרבה מאוד סוגריים, ואני אחזיר אותך קודם, כי אני אפתח הרבה מאוד סוגריים. אם אתה איתי, אומרים שזה הפרעת קשב להפך, זו חלוקת קשב של ארבעה מטוסי F-35 בהרכב אחד, אז אני עם קשב של ארבעתם ביחד, ולא הולך לאיבוד. אז בלוגו תכף ניגע, עכשיו אני הלכתי לאיבוד. לגבי טיפור רואה חשבון שמרן. לא, לא, אני זוכר, אל תדאג.
אני גם מסכים איתך שהמילה רואה חשבון טיפוסי היא מילה מקוממת. בכל אופן, נכנסים למשרד שלך, הוא שונה. האטיטיוד שלך שונה, אתה מומחה באנשים.
כי אני לא משחק את המשחק של רואה חשבון.
נספר.
אני לא משחק את המשחק הזה, אני לא מוכן להיות...
מה המשחק של רואה חשבון?
לא מוכן להיות חלק מהתכתיב הזה, כיצד רואה חשבון צריך להיראות.
רואה
חשבון לא נראה ככה. לא מתלבשים ג'ינסים קראים, ולא מרעתים ככה משרד, ולא מדברים כמוני, ולא, אני יודע מה. אבל למרות הכל, אני רוצה שאתה תדע שבסוף היום, אין טיפוס יותר שמרן וממלכתי ממני. אני בוגר אוניברסיטת תל אביב, גמרתי בהצטיינות, לימדתי שנה, ואני רואה את זה כאן, כשאני נחשף לתלמידי המכללות. זה מאוד בולט. כך שבסוף היום,
יש שוני בין המוסדות למכללות?
תכף נגע
בזה. היום בעולם הזה שהוא מאוד ויילד?
איזה שאלה. אני אפתח סוגריים נוספים. ההבדל בין רואה חשבון מהמכללה לרואה חשבון מהאוניברסיטה, הוא כמו שגרושתי אמרה לי לפני החתונה של האבא שלה, יש מרצדס. אחרי החתונה התברר שזה מונית. זה ההבדל בין תלמידי מכללות לרואה חשבון. מאוניברסיטת תל אביב. לא מדברים על האוניברסיטה של הפזורה הבדואית בבאר שבע, או איפה שרוצחים ראשי ממשלה בבר אילן.
אבל אתה יודע, אדם הוא אדם, הוא יכול להיות איש מצוין וסטודנט מצטיין גם במכללה למינהל.
לא, אסור לתת רישיונות לבוגרי מכללות, אסור. אין להם את זה.
אתה אומר דבר בעייתי, יש מאוד הרבה מכללות.
מאוד.
חלקן הפכו לאוניברסיטאות.
זה נכון, זה נכון. אני בגיל 66...
אסור לתת רישיון לבוגרי מכללות?
ככה אני חושב.
למה? כאילו משפט, אתה יודע, מקום
מאוד. אז אני אגיד יותר מזה וצריך לחזור לרוקנרול, כי זה הסיפור המרכזי. תראה, אתה יודע, בארץ אם אתה רוצה להיות רופא, אתה צריך לעבור איזה ועדה. וזה פוגש בדיסוננס את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מה פתאום שלא תהיה רופא? אתה רוצה להיות וטרינר, אתה רוצה להיות סנדלר, רואה חשבון.
מה שאתה אומר נוגד את חוק יסוד
כבוד האדם וחירותו. רגע, רגע, רק דקה, רק ברפואה, אתה אמור לעבור איזה ועדה שקובעת, אם בכלל יש לך חמלה להיות רופא. כי אם ועדה תקבע שאתה לא יכול להיות רופא, תלמד עד מחתיים, אתה לא תהיה רופא בישראל.
אתה לא מסכים עם זה?
עם זה אני מסכים. אני רק טוען שגם בראיית חשבון צריכה להיות איזו ועדה, שתבדוק אם אדם יכול להיות רואה חשבון, כן או לא. כי אם לא, באמצעות כסף, נפתחים מכללות, נפתחות מכללות כפטריות לאחר הגשם, יש לאנשים את הכסף לקנות את הלימודים האלה, וזה מה שיוצא מהם. שום חשבונאות, שום תואר החשבונאות, תואר המדידה החשבונאית, שום ארגז כלים, נמיכות קומה, אינטלקט נמוך אפילו ממי התאום, ואתה מקבל אסופה של אנשים שמה פתאום שניתן להם, מה פתאום
שאת... אני לא מעסיק בוגרי מכללה?
אין לי ברירה, אני מעסיק אותם פה. או בוגרי אוניברסיטה לא מגיעים לגלל משרדים.
אתה חי עם זה שמצד אחד זה מה שאתה חושב, מצד שני הם עובדים אצלך ומנהלים לקוחות איתך ומקשיבים לך ואתה מקשיב להם.
אתה צודק, אם זה אני חי, אין לי ברירה, זה הקלפים שאלוהים חילק לי. בוגרי אוניברסיטה לא יגיעו לכאן. הם לא מגיעים לכאלה משרדים, הם גם לא צריכים להגיע לכאן. ולכן אני מקבל לכאן, אין לי ברירה, בוגרי מכללות, אבל בטקס אחת לכמה שנים, יש כאן רואת חשבון. יש כאן כמה. כשאני מחליט שהוא רואה חשבון, הוא יקבל ממני דרגות. וזה קורה כאן, בחדר הזה. יש טקס, אפילו היה כאן בכי של התרגשות, שרואת חשבון עברה איתי את ה-6-7 שנים, ואני היום מבין שהיא ישלימה את כל מה שהיא לא קיבלה מהאוניברסיטה, כאן, אצלי.
עשי למה אתה אומר.
מה?
שים למה אתה אומר.
ואנחנו...
אתה אומר, לא, לא, סוגריים מעולים. שים לב על מה אתה אומר. אתה אומר, הם אולי לא מקבלים את ארגז כלים באוניברסיטה, אבל...
לא אולי, בוודאות.
אבל תחשוב שנייה שארגז
הכלים... גם הגיעו אנשים עם רמה מאוד נמוכה אינטלקטואלית. אל תשכח את זה.
רגע, אבל תחשוב על זה שהאוניברסיטה היא ארגז כלים מאוד בסיסי. מה שבאמת מלמד זה החיים.
אתה בן 60... אני לא מסכים איתך.
אתה בן 66, אני בן 59, שנינו מנהלים משרדי רחשבון הרבה שנים. אני כבר ראיתי הרבה מאוד אנשים שהגיעו ממכללות והוצבו להיות בעלי מקצוע מעולים.
בטח, יש כאלה.
וגם הפוכים. אז אתה בעצם...
ביום שבת לקחה מישהי את ווימבלדון, שהיא לא מדורגת. נכון, אנחנו מוצאים גם בקרב אנשי המכללות, אנשים מצוינים, אבל באופן כללי...
כן להגיד שאתה יודע, לפסול אותם על הסף, זה...
אני פוסל אותם על הסף.
לא, זה לא אמרה בעתיד ברמת פוליטית לקורת, זה אמרה בעתיד בתור בעלי מקצוע.
טוב, בוא נתקדם, זה מה שאני חושב, כי רוב האנשים, אני גם די פרקטי. אנחנו לא עושים פה עכשיו איזה מחקר. באופן כללי, תלמיד המכללה הוא די ערמת כלום בחשבונאות, ובכלל באינטלקט. עוד בן אדם שלמד בערב משהו, תוך כדי שהוא עבד במסעדה, או אני לא יודע איפה, בניגוד אליי, 4 שנים, מהבוקר עד הערב רק לומד. באוניברסיטה לא למדנו את גילוי הדעת, מספר כך וכך, אלא את ההתלבטויות לגילוי הדעת. ולא את גילוי הדעת. וזה ההבדל בין האוניברסיטה למכללה. שום בוגר מכללה לא יגיד לך שהוא חושב שפקודת מס הכנסה היא יפהפייה.
אז אני רוצה לספר לך.
בעיניי יפהפייה.
ברשותך אני רוצה לספר לך משהו. אני בוגר מכללה למינהל.
כן.
סיימתי...
קום, לך לפינה.
סיימתי פרס ראשון במועצת רואי חשבון בפיננסים.
נו, מצוין.
מתקדמת 89. כך שיש ויש. אני חושב שאגב, למה התקבלת...
אין אבל החריג, מעיד על הכלל.
נכון.
אז מה, למה אתה מעלה את עצמך?
אני יכול לספר לך, אנחנו בשיחה פתוחה. אני יכול לספר לך שפשוט לא קיבלו אותי לתל אביב, כי הבגרות שהייתה נמוכה.
כן.
אני לא חושב שזה אומר. אני מסכים שברמת תנאי קבלה, שעליהם אפשר גם להתווכח, ומיד נחתוך מהנושא הזה, תנאי הקבלה הם שונים, ולכן לכאורה אנשים שמגיעים לפה הם לא אנשים שמגיעים לשם. ודאי, אני חושב שבכלל האקדמיה של היום, אתה תסכים איתי.
יכול להיות, לא מכיר אותה.
אולי, אז אני קצת מכיר, הייתי הרבה שנים שם כמרצה, אני חושב שהאקדמיה נותנת לך כלים מאוד בסיסיים. מה שבאמת מעצב אותך זה החיים. יש שם בכלל אסכולות שלמות שמדברות להעמיד בצד האקדמיה הישנה, אקדמיה חדשה, שזה אקדמיה של החיים. אותם סטודנטים שיוצאים החוץ על השוק, מגיעים אליך, אליי, אליו, אין להם גרקס כלים באמת. יש להם אולי גילוי דעת ברמה יותר גבוהה, ברמה יותר נמוכה. הם לא יודעים לטפל בחיים כמו שאתה, אולי אני, למדנו ברגליים. אתה מסכים עם זה?
לא. אבל עוד פעם, אני, לא שאני אקח את המילים שלי בחזרה, אני כנראה לא מכיר או יודע את ההוויה, את העומק, את המורכבות של מכללות לצד אוניברסיטאות, כי אני לא שם במגרש משחקים הזה. אני מדבר על שנות ה-70, שאדם כמוני יושב ומתרגם את ברילי מיירס, או את התנך של החשבונאות, את קיסו.
קיסו וואל, שאני זוכר.
כן, ברור. ואני יושב ב...
לא היה משהו אחר, למדנו באנגלית, אני זוכר את זה.
קיסו זה היה הספר.
נכון.
ואני יושב שם בחדר שלי, כשותף בדירה עם שלושה שותפים, בחדר האחורי, ויום אחד דפיקה בדלת, אני גר בחדר אחורי מול חצרות בניינים, נוף תל אביבי טיפוסי. לא, 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 ברחוב פרנקפורט, כאן בתל אביב גרתי. יום אחד דפיקה בדלת, ועומדת אישה מבוגרת עם מספר כאן על היד, כנראה ניצולת שואה, לא כנראה, ברור, עם סיר של מרק. והיא אומרת לי באלה המילים, תשמע, אני גרה ממול, אני רואה אותך, תגיד מי אתה? ליבי יוצא אליך, אתה כל יום יושב ולא זז מהשולחן. תגיד, מתי אתה אוכל? הורדתי לך סיר מרק. אגב, זה קרה בשנה השלישית, והיא ליפתה אותי עד השנה הרביעית, שהביאה לי אוכל כל יום. זה רק להסביר לך כיצד למדתי, איך חשבונאות.
וגם מסביר על אנשים בשנות ה-70, השתננו מאז.
לכן אני אומר, אז יכול להיות שאני חי באיזה חשיכה, עוד מעט אני אסתלק לעולמי, לשינה הארוכה, מה שנקרא, אני בן 66, מוכה שיגרון ועצירות, המוות כבר מחכה לי מעבר לפינה. אני אנחת כמו איזה, אני רואה את העצים האלה. לפעמים היא יורד...
לי אגב, אתה נראה חי ובועט בצורה מושלמת.
יכול להיות. נגיע תכף לרוק אנד רול, כי עם זה אני רוצה להזדקן. אני רואה לפעמים זלזל שנוחת לו מעץ, אל עבר מותו, אל האדמה הטובה, והכל פה שלם ועגול וסגור, כך גם צריך להיות. נסענו אחר אוניברסיטה לטיול בארצות הברית, שלושה אנשים. והיו צריכים להחליט על מסלול. אמרתי להם, תשמעו, אני מציע כך, אני, קחו אותי לוושינגטון די-סי, תנו לי להיכנס לרשות לניירות ערך, אני אראה קצת מאזנים במיקרופישים, ומפה אני לא מתערב בטיול, סעו לאן שאתם רוצים, וזה מה שגם היה. עד כדי כך, האהבה הזו למדידה החשבונאית בערה בי.
עד היום?
כן, עד היום. עד היום אני מרצה להם כאן על בעיות במדידה חשבונאית.
מעניין.
שזה פנטסטי.
בגיל 66 אתה עדיין מרצה?
אני עדיין מרצה להם כאן. כן, למשל, איך להפחית כרטיס שחקן? ברצלונה כאן.
אני רוצה להגיד לך, כי אני נורא מתחבר. אני בן 59, כפי שאתה יודע, אני עומד בראש בייקרתי, לי משרד חסית לא קטן וכולי. עד היום, אחד מהדברים שאני הכי אוהב, זה שמדי פעם מכבדים אותי וקוראים אותי לדון בדיונים מקצועיים, אני הכי זורח. היום הייתי בישיבה של חצי שעה בנושא מיסים, אני לא מבין בזה מה, אבל יש לי יסודות טובים, ונהניתי פיצוצים.
כן.
ואתה יודע, זה אולי הדור שלנו. הדור של באמת כאלה שלמדו ברגליים, אני זוכר שהייתי יושב יום על תרגיל. יום אחד על תרגיל עד שהייתי מפצח אותו. הבן שלי לא יעשה את זה.
ולכן כל דבר שאני עושה בחיים הוא כזה. אם אני שותה קפה, יש לי בבית חדר עם ציוד של למעלה מ-100,000 שקל.
מה זאת אומרת, אני אכלתי איתך מסעדה, עם מה שלא הסתדר אתה לא הסכמת לקבל. עוד נגיע לעולם הזה של אוכל וכולי שאתה מאוד אוהב. אבל זה כאילו זה דור.
וכך צריך להיות, זה דור. דור של הבת שלי... אני אתן את הדוגמה של הגבינה השוויצרית. הבת שלי רוצה לשטוף הרבה מאוד ידע, אז היא רצה על הגבינה, ורצה מהר, ומסוגלת ברגע אחד לקבל, לחוות, להכיל, לבלוע, הרבה מאוד אינפורמציות.
היא מעמיקה לרוחב בקיצור?
מה?
היא מעמיקה לרוחב.
מעמיקה לרוחב, זה ביטוי נהדר.
הילדים של היום מעמיקים לרוחב.
שאני פוגש חור בגבינה השוויצרית, יורד למטה.
גם אני. כן?
התחלתי טופים. בדרך כלל אנשים מתחילים תחביב זה או אחר, והוא
אגב,
די
אני,
נוצ'י.
אני שמעתי אותך, שלחת לי איזה קטע מטורף.
לא יודע.
כמה שנים אתה בטופים?
אני כבר 10 שנים. אבל אני מקפיד לרדת
שלוש... איך הגעת לטופים?
תשמע...
זה אותו...
כן, עכשיו אנחנו מגיעים לה, אחרי שאני טיפוס, שמרן וממלכתי, עם כל זה שאני נראה ככה...
ואוהב מדידה.
כי אני יכול גם... כן, כן. אוהב מדידה וחשבון אינפיניטיסימלי. אני הולך לישון בלילה, הספר הזה לידי, חשבון של מה שנקרא קלקולוס, נכתב ב-1989, נדמה לי, אבא שלי למד ממנו באוניברסיטה באלכסנדריה.
אבא שלך היה גם רואה חשבון?
אבא שלי היה מהנדס מכונות.
וואלה.
באלכסנדריה. באלכסנדריה הייתה את הספרייה המתמטית הכי חשובה שהייתה בעולם, עד שהספסוף שרף אותה מתוך, תסכול, לא משנה.
היא הייתה ידועה במדעים, נכון?
כן.
אני זוכר קצת בשיעור ההיסטוריה.
כן. איך הגענו לזה, אני לא זוכר. נחזור חזרה למסלול שלנו.
הקלקולוס שאתה אוהב ליד המיטה.
כן, אבל היה, זה, זה גם היה את הנושא של הטופים, או...
הגענו מהטופים לשם, אנחנו רצים, זה טוב.
כן. טוב, אז הצעת שאני כזה טיפוס שמרן בממלכתי, יש את הסיפור של הרוקנרול. זה לא סתם שאתה רואה כאן רוקסטאר ורוקנרול ותמונות ומוזיקה. הסיפור הזה של הבלוז, שממנו צמח הרוקנרול, הוא אצלי, זה כל תמצית קיומי. אני כותב בהרבה מאוד פוסים, הרשו לי להזדקן עם הרוקנרול. זה הדבר שהוא הכי חשוב לי.
תמיד זה היה, כמו זה שנים רבות, או שזה חדש?
זה נדבק בי כתוצאה מאירוע מסוים שקרה לי.
איזה?
אני תכף אספר לך עליו. והבנתי שקורה לי משהו, וזה נדבק בי הביט הזה, צורת הטיפוף הזו. של ימים הבנתי שהיא הרוקנרול, אמצע ה-60, אמצע ה-70, זאת התקופה. שאת זה אני חי, ואני חוקר את זה כמעט ברמה אקדמית. יש רק פה בערך 15 ספרים על הבלוז. כן, אני יכול להראות לך תכף כמה כאלה. פנטסטיים. זה אגב הספר. נדמה לי שזה הכי יקר. לא. יש כאן ספר שקניתי ב-$2,000 משומש, שאני לא רואה אותו כאן. זה ספר לא רע, אגב, אבל בעברית. הרבה ספרות באנגלית. למשל, כן, זה ספר שהוא מאוד יקר.
The history of the blues, of the roots.
כן, הבלוז שהוליד את שתי הילדים שלו, הג'אז והרוקנרול. זה קורה בארצות הברית. צריך להבין שהרוקנרול הוא הפסקול התרבותי של אמריקה. זה לא עוד איזה מוזיקה. זה הפסקול התרבותי. אמריקה יצאה מוויטנאם בזכות הרוקנרול. ואני בתוך זה, זה כל החיים שלי.
זה נראה עותק מתוך לא רבים, לא רבים, נכון? לפי הכתוב.
כן, כן.
קנית כן. אותו?
קניתי אותו בהרבה מאוד כסף.
אז מה אתה, $2,000?
לא את זה, אחר.
כן?
זה גם סכום דומה
קראת
לזה.
קראת אותו?
לא.
אבל הוא פה.
כן, אבל הוא פה. אתה תגיע אליו? הרגשה טובה. מה?
אתה תגיע אליו?
אני ברור.
מדהים.
אז אני בתוך הרוקנרול, אני בבית עם איזה 600 תקליטים.
גם הבית שלך ראיתי שהוא בית כן. מאוד מאוד מעניין. יש כן. לו מערכת טופים מצד אחד וכו'.
יש שם סט טופים של הרולינג סטונס עם הגברה, צנטר כנף, גיטרות, מגברים.
ארבע מכונות פיסה סיפרת.
רגע, תכף אני אגע בזה, אבל הבית שלי, אני מכל דבר רע, יוצאים דברים טובים, דיברנו על זה. כשאני קיבלתי את הסרטן באוזן, קיבלתי החלטה שאני משנה את הבית שלי לבית שאליו לא יגיעו אנשים סתם ככה.
עכשיו?
כן. אני הפכתי את הבית שלי לחדר חזרות. מעכשיו הגיעו רק מוזיקאים לנגן. את מה שאני רוצה לנגן. את הרוקנרול הבסיסי האמריקאי. האמריקאי והבריטי.
אז זה חדש.
כן, זה חדש. השינוי של הבית. שהחלטתי כתוצאה ממה שקיבלתי לשנות את חיי. יותר זמן לתופים ולפסנתר. אני גם נגן לפסנתר.
פחות זמן למשרד?
מה?
ופחות
זמן למשרד. ולכן פחות זמן למשרד זה אומר שרתמתי את הטכנולוגיה כדי שתשחרר אותי, והכנסתי גם שותפים. ואני מעביר להם עכשיו את המושכות, לאט לאט, בזהירות.
אז אתה כבר מתכונן ליום שאתה תתמקד רק במוזיקה ובתופים?
לא, אני לא, אני לא, כי אני לא איש של עתיד, אני גם לא איש של עבר. אני לא אחד כזה.
איש של עכשיו.
אני חושב שאין עבר ואין עתיד, זה לא מעניין. בעצם לא מעניין כלום. אבל מה שיש זה רק עכשיו, כאן ועכשיו. אם קיבלתי החלטה לשבת איתך כאן, להקלטה כזו ופיניתי את הזמן שלי, זו ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי. זה מבחינתי. זהו, אחרי זה שום דבר לא מעניין, בטח שלא מעניין אחורה. אני לא האיש של העבר, ולא גם האיש של הסאמדי, אני אשב בפינלנד ואני אדוג לי, אני יודע מה, דגי סלמון שחוזרים חזרה.
גם אני מסכים, האמרה, שגם אני לא איש של העבר, אבל אתה לא מערער בעתיד?
לא, ממש לא.
גם לא בעתיד הקצר?
לא, זה מבחינתי הכל כאן זמני והכל לא חשוב.
אז אתה בעצם חי את היום?
לגמרי.
כן, אבל תפיסת העולם שלך כפי שטופן
נגעתי. זו הסיבה שאני משפחה, ואין לי נכסים, יוצאי דופן. כמו לאנשים בגילי. אין לי את הפורטפוליו, שאני מספיק עמיד, אמן לי, אבל אין לי את הפורטפוליו של אנשים שהם מהמיליה שלי.
כי?
כי החלטתי שאני לא אהיה כזה. ואני אשתמש בתשומות הכספיות שלי לדברים אחרים, שאם הייתי נוהג בהם בתבונה של האדם הרגיל, אז היום הייתי איש עתיר נכסים, מאוד. זו גם הסיבה שאין לי משפחה, אני בגיל 7 הבנתי את זה, שלא תהיה לי משפחה, אני לא אהיה עבד של המפעל הזה.
יש לך בת אחת.
יש לי בת אחת, כן. עשיתי, כן, הצלחתי לחוות אורות. ויש לי בת אחת.
21.
כן, ואני מגדל אותה אגב, היא גרה אצלי.
עם הגבינה? ומה כן, רוצה כן, לעשות? ו...
אני עוד לא יודע, זה לא שאלה לה עכשיו. אני חושב, אני גם הסברתי לה, שהיא לא צריכה בכלל להחליט עכשיו. שתרשה לעצמה.
ליהנות.
זה לא בדיוק ליהנות, אלא להתארסל. למה היא צריכה, כמו כל החברות שלה, להיות כבר במסלול של הפסיכומטרי, וההורים דוחפים, והבחינות, והבגרות, ולשנות, ולהירשם, והם כל היום. אמרתי לה, תנסי לדמיין את עצמך, נזרקת מהבמה על קהל של 20,000 אנשים. מה אכפת לך? יש לי את היכולת הכספית לאפשר לך את זה. תנסי ללמוד צ'לו בברלין. מה אכפת לך ללמוד יחסים בינלאומיים בטוקיו? או להיות איזה נוודית דיגיטלית כזו. כן? מה אכפת לך? אני יכול להרשות לך, להרשות לך את זה. את לא צריכה עכשיו להחליט על מסלול חיים.
אתה יודע, אבל אתה יודע, דברים מתרוצץ, יש לך ראש רץ מאוד מהר ומתרוצים הרבה דברים, אבל אתה... בד בבד גם חושב מאוד על טכנולוגיה, וטכנולוגיה היא גם הווה וגם העתיד. איך זה מתברג אחד עם השני?
לא הבנתי.
תראה, אתה מדבר על זה שאתה חושב עכשיו להרגע. אבל אתה יודע, אני רואה אותך בעשייה, בחשיבה, אתה חושב על דברים שאין להם תוקף זמן של היום השבע בערב.
אתה לא מבין.
אתה גם חושב ארוך טווח.
וזה מגיע מפה. חבל שאי אפשר לצלם, הייתי רושם לך את זה על הלוח, אם היה אפשר לצלם את זה. אז קודם כל אני אכתוב את המילה הזו. אני מקווה שכתבתי אותה נכון.
כתבת אותה מצוין.
באנגלית אני לא בטוח. אתה יודע מה זה שהצלחתי דיגיטלית לעשות כאן משהו? בין אם זה...
אגב, זו הצלחה מדהימה במשרד רואי חשבון לעשות דברים דיגיטליים מעמיקים, אני מסכים.
תגיד, אתה מבין שהמשרד הזה הוא ביפר מעל המקום השני? אין כזה משרד בישראל. וזה משהו מעורר את האירקציה, את הזקפה. המינית כמעט. כשאני רואה שבלחיצת מקש מוציאים כאן מכתמים, זה לא מעניין מה קורה אחרי זה. אני כבר נמצא בדבר הבא.
בעצם העובדה שזה קורה.
once שזה קרה, זה כבר לא מעניין אותי. עכשיו אני מחפש, אני לא עכשיו יושב ואנוח, ואהנה מזה, ואסוף כסף כדי לקנות נדלן כמוך. ממש לא. זה לא אכפת.
אני לא קונה נדלן.
ברגע שעשיתי את זה וזה עובד, אני ממשיך הלאה, זה לא מעניין כבר. וזה זה. זה מופיע כל הזמן, בין אם זה בסקס.
אז הנה החיבור.
בין אם זה בסקס, או בתכנון מס, או בלא משנה במה.
אז עשית לי עכשיו את החיבור בין מישהו שחי עכשיו והרגע ונהנה מהרגע, בכלים שהם כלים שגם יכולים לשרת את העתיד.
נכון מאוד. ואני ארתום את הכל לשרת אותי. אנשים ודיגיטל ומה לא. אתה יודע כמה אנשים אני מעסיק סביבי ביום יום שמטפלים בי באופן אישי? כמעט 12 אנשים שאני משלם מזכורות. יש אחת שאחראית על הבשר והיא תדע בדיוק לאן לגשת ולבדוק האם הבשר הוא כבר מספיק סגול ועבר את האישון הנכון. עכשיו תכפיל את זה ב-12. בחורה שהולכת לקרמל ולדגים ולך, אני יודע מה.
אתה בשלן, נכון?
וביום, לא רק בשלן ולא רק את זה, עוד מיליון דברים אחרים. כל הזמן יש התרחשות סביבי והכל מתמלא לו ומתרוקן לו ומתמלא ומתרוקן. גמרנו נכין מנה, היא הולכת לפח, אני לא אוכל אותה בכלל. אני מכין אוכל, אני פודי מטורף. אני אוכל בערך 10% ממה שאני מכין.
אז מה קורה עם ה-90%?
נותנים או זורקים, אני לא יודע מה. לא, גם לא, אני באמת לא יודע.
אתה יודע?
העוזרת מגיעה, עושה עם זה משהו. אין לי מושג, זה לא מעניין. אבל תזכור את זה. זה החיים. אבל אני לא יודע, שמת לב, בכניסה, א' זה רשום על הרצפה. כן, זה החיים שלי.
כמה שנים כבר?
הדבר הזה הוא המבנה ההרמוני הקלאסי של הבלוז. הוא הבסיס של כל השירים שאתה מכיר משנות ה-60. ה-12 bar blues. 12 תיבות, עם הדרגה הראשונה, הרביעית והחמישית, לא משנה כרגע גם אז, אבל אם הייתי משמיע לך, אז היית מבין, וזה כל הסיפור. רוברט ג'ונסון המציא את הספר הזה, הוא כתב 29 שירים. מצאו 28, אחד מהם החזיק אותו עציר, שפוט למאסר עולם בארצות הברית, קיבל שחרור ממאסר העולם שישרר את השיר הזה, את המספר 29.
רצני.
כשאני אשמיע לך את זה, אתה תבין מה זה, וזה נדבק בי כבר בגיל 7. כמו איזה זפת, נמאח למוח, וככה אני מתנהל, כמו איזה... מה שהכניסו לי לראש, איזה מין, איך אומרים, שווי, כן? רכיב קטן. אז אני בתוך זה. כלומר, כל מוזיקה אחרת נשמעת לי כמו אזעקה של נחש צפה, נניח. אין לי, אין לי סבלנות או טולרנס לשמוע מוזיקה אחרת.
אין לך בכלל סבלנות.
אין לי, נכון, אין לי סבלנות.
כן. יש בכל מקרה מצבים או אנשים שיש לך כן סבלנות עליהם? לקוחות למשל?
לא.
שגם להם לא.
לא, אין לי. אין לי. אני נותן ללקוחות כי אני עובד עם יושרה בלתי רגילה, אני לא עובד בשביל כסף. אני לא מאמין, עד היום, נניח שדודי הוא לקוח שלי, שדודי עובר בשדרה, עולה למשרד שנותן לי צ'ק. אני לא מאמין שאני מקבל צ'ק מבן אדם. לכן אני עובד מתוך בושה, ואני מגזים בעבודה ובשירות. אני תמיד מרגיש שלא נדעתי מספיק. למה? אני מתבייש נורא.
זה היה מכוון או שזה קרה במקרה שאתה שולט פחות או יותר בענף המסעדנות והבידור בישראל?
רגע, אתה עובר נושא, כי אני כן סבלן לאלה שאני הסקופ הנדרסת בפניהם.
אני אחבר את זה.
סופרים, עיתונאים, אנשים מעניינים. אני יכול גם להיות הסקופ...
אתה מחליט למי אתה רוצה להיות סבלני או שזה ברפלקס?
אני מחליט. אני מחליט ואני גם קונה את זה לפעמים בכסף. אני יכול לקנות זמן אצל מישהו שהוא איש רוח. אני עושה את זה רק מנומס נורא. אני גם לא רוצה לחשוף הכל כאן, אבל מקבלים לי כל מיני הטבות, אם יסכימו לאכול איתי צהריים ואני אקשיב להם, או אני יודע מה.
אני יכול לעזור לו למסעדנות.
עוד משפט, אני למשל אשמח לתרום לישיבת סתם, אני אומר פה ניבז', שמה לי ולזה? אם יתנו לי לשבת שעה עם ראש הישיבה, ואז אני לוקח את האינפורמציה, אני סבלן להקשיב לאנשים כאלה. אני גם סבלן להקשיב ל... מסטול מהירואין עכשיו בתחנה מרכזית עם מזרק שהוא דקה לפני מותו. אז זה מסקרן להיות במושבת מצורעים.
אז אתה מסקרן להקשיב למה שאתה לא יודע בלבד?
כן.
למה שאתה יודע?
כן, כי אני אינטרסנט, אני אגואיסט נורא. אני רוצה... זה כמו סמוזה הפוכה. אם אתה שותה מים מזוקקים, מים מרוקחים, יש לי מרקח בכניסה לבית. בבית עם ילדים אסור לשים מרקחים, מרקחים דירתיים, כי אם ילד שותה כוס מים מזוקקים הוא יכול למות. ולמה זה קורה? כי המים נכנסים לגוף, ואז נוצרת אוסמוזה הפוכה, המינרלים עוזבים. כשאני פוגש אדם מעניין, כל עוד הוא לא מעניין, אני לא מבדיל בינו לבין חתול. אבל אם הוא מעניין אותי במשהו, אני נדבק אליו, כדי להוציא ממנו את כל מה שאני רוצה לעצמי, מבחינת העניין. אז זה מה שאני... אם אני מזהה מישהו שמעניין אותי, זה יכול להיות אגב איש סאונד. או מישהו באיזה מקום.
או המצלמה של הסאונד.
למשל, כן. אבל אז אני נדבק באופן קיצוני, כמו טפיל, שמיד מוצאים לך את הכל. כמו סרטן.
אתה בעצם לא אוהב שותפים, נכון?
לא.
כי? לא טובים השניים, השלושה, עם החיבור נכון?
כנראה שבגילי, ועם איך שאני מחזיק בעצמי, אני לא בנוי להחליף דעות. מה? כנראה, עובדה שאני לבד, כן? אני שותף לבד, כבר הרבה מאוד שנים. כנראה שזה מה ש... כן, הייתי בשותפות שהיא התפרקה לא בגללי, אלא בגלל שותף אחר, שהשותף השני, היינו שלושה, רפאל גוזלן פרנקו, יניב גוזלן, רואה חשבון תותח, פירק את השותפות.
למה?
כי הוא לא יסדר עם אופר רפאל, אני הייתי שותף חדש שהגיע, וככה היא התפרקה לשותפות.
אז כן חיית בעצם
משותפות. חייתי, חייתי גם שותף קודם לכן, בחור בשם דני יורדן, אתמול פגשתי אותו, 7 שנים היינו שותפים, אבל החיים ניתבו אותי להיות שליט בלעדי. כי איזה שותף ירשה לי לנסוע לגרמניה להדפיס את הפולדרים. אתה תרשה לי לעשות דבר כזה בקופה של... אז אתה, כן.
אני ארשה לך, מילה שלך היא מילה גדולה, אני ארשה לכל אחד שנמצא באזור שלי, לעשות כל מה שהוא רוצה ולכת עם החלומות שלו. בעיניי אין דבר יותר חזק מזה, ואין דבר יותר מפרה מזה. והכסף לא מעניין אותי לחלוטין, אני לא מוכן לקנות פרסום בכסף.
כן.
על איזה שיחה ארוכה עם דיוויד.
כן.
אבל אני מוכן להוציא כסף בשמחה,
כן.
על כל מטרה שהיא חלום של מישהו. גם אגב, אם אני לא בהכרח רואה בעיניים שלי, שהם עיניים שלי בלבד, לאיפה זה הולך. ולכן, אבל אני לא...
זה מקסים.
למרות מה שאתה חושב, אני ממש לא חושב.
אני חושב שהשותפים הרגילים במשרדי רואי חשבון לא ירשו לשותף להשתולל עם החלומות שלו.
אבל אתה יודע, אני רואה אותך פה ואני שומע אותך ויש לנו כבר כמה שעות יחד ובעיניי זו שיחה מדהימה כי שונה ומיוחדת. אבל אני כן חושב שבשותפויות יש דברים טובים. לאו דווקא בשותפויות רואה חשבון,
בכלל
בשותפויות
בין
אנשים. אז אולי נכון להגיד שתלוי בשותף.
תלוי בשותף. כן, אני מקבל את זה.
אבל השאלה אם אתה נותן את האופציה למצוא מישהו שהוא תלוי בשותף.
היום כנראה
ולא ש... ולא מסיבה אינטרסנטים. שאתה לוקח פה שני חבר'ה צעירים, שבעצם החשיבה שלך שהם יקחו את המושכות, זה אינטרסים, הם לא באמת שותפים שלך.
נכון.
הם מסוללים לך את הדרך.
נכון.
אני מדבר על שותפות אמיתית. אתה מסכים?
כן, אני מסכים. עם שותפים נכונים יכול, והייתי, יכולתי לעדן את עצמי, ולהיות עם יותר טולרנס.
אני כל החיים שלי הייתי...
אבל עדיין שותפים. הייתי שותף דומיננטי.
זה בסדר גמור, אתה יכול להיות שותף דומיננטי, אתה יכול להיות אדם דומיננטי, אבל שותפים זה דבר בעיניי דבר מעולה. העולם מונע מזה.
כן, כן, כן.
אני מדבר עם הרבה אנשים בתחומים שונים, ומרביתם אומרים לי, אנחנו מעדיפים את ה-50, גם עם ה-100 או הרבה יותר גדול, ולעשות שותפות טובה. עכשיו, אני עשיתי הרבה שותפויות, גם לחוויתי, למדתי, טעיתי, אבל אני עדיין מאוד מאוד מאמין בזה. עכשיו, אתה מסתובב, רואה, מייעץ ל-600, 700, 800 חברות, ברובה משותפים?
כן.
אז אומר משהו.
כן.
אז אומר משהו.
אבל זה יותר עמוק. זה, לא יודע, אני צריך למצוא את המילים, כי אתה אומר לי דברים נכונים, אז איך אני כזה? אני כזה כי נעים לי להיות כזה. כי אתה לא מבין איך אני רואה אנשים. אתה לא מבין איך אני רואה אנשים.
תספר.
זה פעם שאני מדבר על זה, אז זה קצת קשה לי, אבל כל הזמן יש לי רתיעה מאנשים.
תסבר.
לא מוצא הסבר לזה. זה רתיעה שלא צריכה לקרות. אבל הרבה מאוד דברים מקוממים אותי, או מרגיזים אותי, או לא נעימים לי. אני מבין שאני לא אוהב להיות בחברת בני אדם. זה מאוד קשה לי, אני יכול להיות שעה, או אני לא יודע מה, אם אני צריך להיות, או אני מקשיב, או אני לא יודע מה. אבל סתם ככה להיות עם שותפים, אני יודע שזה, זה פגיעה קשה באיכות החיים שלי.
אז כל העובדים שנמצאים בחדרים היפים פה, אתה רואה אותם כמה?
זה עובדים, זה משהו אחר, אבל לחיות עם שותפים.
אתה לא רואה אותם כסוג של שותפים?
אני רואה אותם דווקא כסוג של שותפים, כן.
אז הנה, ואמרתי להם, שותפים,
אבל זה שותפים מהסוג שאני יכול לחיות איתם, שאני מוביל את השותפות, והם עדיין שותפים שלי, ונותן להם גם את ההרגשה הזו. החלטתי שחצי מהמחזור יהיו משכורות לעובדים שלי, כדי להגיד להם, חבר'ה, אנחנו שותפים כאן. אמנם אתם לא כמוני, אבל עדיין, אתם לא שכירים שלי. ואני אוריש לכם את המשרד. תדע לך שאם אני אמות, המשרד הזה עובר לעובדים שלי.
אתה יודע, אני בבייקר טיל השותף המנהל והשותף הבכיר ביותר. אבל אתה יודע שאני כמעט אף פעם, נדיר, 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 מקבל החלטה בניגוד לדעת השותפים, ומתאמץ כדי להביא אותם להסכמה. ולכן עם הרבה שותפים, תשעה במספר.
אתה יודע מה המעמד זה? מי צריך את זה על הראש?
אני עושה את זה בהליכה.
אותה, אני לא.
כי אני רוצה לעשות.
אין לי עצבים לזה. אין לי סבלנות, אני מאיר חמה.
לא ניסית.
לא ניסיתי, אני גם לא רוצה לנסות את זה. לשכנע אנשים זה היום. לא, אני לא חושב.
חושב?
כן,
אני לא... יש משהו, אתה יודע, אנחנו שוחחים עכשיו. בצורה כזו או אחרת, אנחנו טיפה משכנעים אחד את השני. אז מה ההבדל? אני דווקא, אם אתה שואל דעתי, הייתי שמח להיות שותף שלך. ואני אגיד לך גם למה. אני לא מתרגש מאנשים שמתעקשים על דעתם. ואני לא מתרגש מרעיונות חדשים בדיוק הפוך. וזה מאוד עושה לי את זה רוקסטאר. אני לא מבין את זה עד הסוף כמוך. מן הסתם אתה תסביר לי את זה עוד דקה, וזה מאוד עושה לי את זה. שיש שזה מאוד מאוד תלוי באנשים. וזה בדיוק מה שהתחלנו את השיחה, שאמרנו שהאקדמיה לא מלמד אנשים. היא מלמד חשבונאות ומדידה. איפה כל הקטע של האנשים? הוא קורא פה במסגרונות.
יכול להיות. נכון?
נכון.
נכון, ועדיין, ולמרות הכל, אני מעדיף להיות לבד בערוצים שלי. כי אנשים, כמו שאני אומר לך, מפריעים.
איזה כן ערוצים אתה אוהב להיות עם אנשים אחרים?
מה?
באיזה ערוצים אתה כן רואה את עצמך מבלה?
כמו שאמרתי לך מקודם, רק אם אני יוכל לנכס לעצמי מלשון נכס ולא כסף. אלא עניין.
אז אם יש אנשים שמעניינים אותך, אתה מסמך להיות איתם.
כן, אבל להיות איתם זה גם בעייתי, כי יש קודים חברתיים. אני צריך לבוא עם הבת זוג שלי ולצאת איתו או איתה לאיזה ערב, ולהקשיב להם, זה כבר קשה לי מאוד.
באמת?
כן. זה קשה לי מאוד. אני רוצה, אני מבין שאני לא יכול לפנות לאדם ולהגיד לו, תשמע, כמה זה עולה לי להיות חבר שלך? כמה זה עולה?
אבל אתה לא צריך להגיד לו את זה. אבל אסור להגיד לו. זה מעובדה שאתה מקשיב לו, ואתה נהנה בחברתו. זה הסיפור, לא?
כן, אבל את זה אני לא יכול לייצר, כי יש תנאים למפגש הזה. אז בוא נצא בערב, תבואו אלינו הביתה, ניסע אחד לחול, ואני צריך להקשיב ל-90% הבל הבלים.
אז תבחר לך את האנשים שאתה לא מקשיב ל-90% זה נורא תהנה.
אז אני אומר לך, אתה לא יכול לזקק את זה. אתה פוגש מישהו שהוא מעניין, ומה עכשיו? מה אתה עושה איתו?
לפתח את אומרת יחסים.
כן, זה עבודה, אני לא רוצה לפתח.
כמו שעכשיו אנחנו מדברים.
אני אבל לא רוצה את זה. זה בזבוז זמן, אני רוצה ללכת הביתה. אני בסטייט אוף מיינד של למהר הביתה. בבית שלי, עם המחשבים שלי והתקליטים שלי והספרים שלי, אני מתחיל להשקוט את עצמי במזון אינטלקטואלי, ושתייה אינטלקטואלית. שזה המגרש שלי. אני לא מאמין היום במפגשים פיזיים, שהם מודיעים לי פה, ששמחים להודיע לי שירדתי בגלישה שלי מ-10 שעות ל-9.5 שעות. אתה מבין איך? אני חי רק פה, אני מאמין במסכים האלה, ולא בישיבה הפיזית הזו שהיא ארכאית, היא תיעלם יום אחד. זה לא מעניין להיפגש פיזית עם אנשים, אלא אם כן זה נורא נורא מתומצת ומזוקק. פ- פשוט המחיר היום להיפגש עם אדם שמעניין אותך הוא עצום. אתה צריך לשלם הרבה מאוד קודי חברה כאלה של התנהגויות, ואני קורא לזה, יש מושג שנקרא אתרת הבדיה. לוקחים איזה סיפור, זה בעיקר מופיע בסכסוך הישראלי-פלסטיני. למשל, באנו לכאן בשנת 1900 ולא היה פה כלום, שממה וצייה ומדבר ויתושי הנופלס ופדיון ומה לא. ובאו לכאן יהודים מאירופה ובנו כאן. לא, היו כאן 700 אלף פלסטינים. אז לוקחים איזה סיפור קטן, אמיתי, כמו החרבה בים, מה שדודי ורדי מאמין לכל הסיפורים הפגנים האלה, כן, שאלוהים חצה את הזה, והם עברו שם.
דיברתי עכשיו משוטט בוואטסאפים שלו, איזה מספיק.
כי שם זה מעניין, ברור. אז זה מה שנקרא, מוסיפים בדיה של כמעט 90% על הסיפור הקטן, ומייצרים מיתוס.
אתה יודע שאתה דור X ואתה חושב כמו דור Y.
לא יודע, מי אני?
ככה אומרים,
אלה דורות. אני עם state of mind של למהר הביתה. שם אני מרגיש הכי
נוח. תמיד אתה מהר הביתה?
תמיד אני אומר, ללא סיבה.
אם אנחנו יושבים יחד נעלים שיחה מעולה ונחמדה, אני אומר, אתה יודע, אתה מהר הביתה?
תראה, לך השיחה היא איזה מעולה ונחמדה.
זה לא הלב, ואני לא הלב אם זה לא הפוך.
זה לא הפוך, מה? כאילו, אל תיפגע ממני.
לא נפגע בכלל, הכל בסדר.
זה איך שיצאתי מכאן, זה דלית. אתם יכולים שלושתכם למות אחרי זה, אני לא, זה לא אומר לי כלום. זה לא אירוע שאני יודע מה, שיר אותי, או שאני אחשוב, אני אציא איזה ואוצ'ר בלילה, או גרם לי לאיזה ריאקציה, או מוזיקה, שפת האלים, אז תשמע, אתה קורא לך משהו במוזיקה, אם אתה בתוך זה ושומע את זה, נגיד שאתה קצת סערורי ב-12 בלילה, ואתה שומע מיילס דייביס, בציוד סאונד רציני, זה דומה ללהיפגש עם דודי והחברה שלו, שהוא אומר לפעמים, אולי ניפגש לשתות משהו על איזה בר, אני כותב, אולי ניסע לקולונסקופיה, זה בערך אותו דבר. ללכת לבדיקת קולונסקופיה או לשבת עם דודי על הבר, זה אותו דבר מבחינתי.
לא, בקולונסקופיה אתה פשוט מורדם או מטושטש.
ולגבי הרוקנרול רק עוד משפט אחד. תראה.
ונחזור ללוגו, מיד תחזור ללוגו.
כן, נכון. מעמד הצעירים. עד 1960 לא היה דבר כזה בתולדות המין האנושי, מעמד של צעירים. מה נראה לך שבבית שני, או בתקופה הרומית, או הלניסטית, היו צעירים? מה פתאום? רוב האנשים היו צמיתים, עניים, שחיו את חייהם לפי ציווי הכנסייה, או לא משנה מי. מגיעים לגיל 14, הולכים לעבוד במכרות, מתחתנים, כנסייה וכו'. וזה קורה עד כמעט 1920-30. שנות ה-60, אנחנו נכנסים לעולם החדש, אחרי מלחמת העולם הראשונה כבר נכנסו לעולם החדש, אבל אחר כך אני אגע בזה. אגב, העולם החדש זה למשל, לנגן מוזיקה שלא מתאבים. אתה אומר לכנר בפילהרמונית, לנגן, שלא מתאבים, הוא לא מאמין למה שאתה אומר לו. הוא יושב מול תאבים ומנגן מה שאמרו לו. שנות ה-60, לונדון מתפוצצת מטונות של כישרונות שמגיעים לשם. הגלולה למניעת הריון מומצאת. והמוזיקה בארצות הברית, הרוק אנד רול, מתחיל לצמוח מתוך הבלוז. וזה מוליד את המעמד של הצעירים. צעירים ששומעים את אותה מוזיקה ונפגשים בכל מיני פסטיבלים. ואומרים, אתה כמוני. ומהרגע זה אפשר לעצור את זה. נולד מעמד של צעירים, ארצות הברית בשנות ה-60 נמצאת בשיא הרתיחה שלה, קבורה בווייטנאם, כל יום מגיעים ארונות משם, 50 אלף אמריקאים נהרגו שם, מרטין לותר קינג נרצח, ניקסון שם כל הסיפור שלו, וכמה תנועה של עשרות מיליונים של צעירים מרדנים, איך זה נקרא הקלצ'ר, אנטי קלצ'ר, או התרבות נגד מה שנקרא, והצעירים האלה קובעים את סדר היום בכל מקום בעולם, דיכו אותם עם ירי מאש חיה באוניברסיטה בדיוק. זהו גם השארים שם. בסופו של דבר אמריקה יצאה מויטנאם בגלל הצעירים האלה. והקושים זכו לזכויות שלהם בזכות הצעירים. וזה אירוע מקונן בתולדות המין האנושי. לדעת סוציולוגים רבים, הרוק אנד רול, התופעה הזו של הרוק אנד רול, לא מוזיקה. תופעת הרוק אנד רול היא התופעה הסוציולוגית החשובה ביותר בעולם אחרי הנאציזם. שראית תופעה סוציולוגית קשה. אבל הרוק אנד רול הוא זה שבנה, הוליד את מעמד הצעירים, ומהרגע הזה הצעירים קבעו את סדר היום העולמי. תחשוב ש-20
מיליון... זו הסיבה שזה כוח עושה לך את זה?
להסביר את החשיבות של הרוק אנד רול, מה קרה שם. 20 מיליון אמריקאים, היפים, נודדים שמאלה לחוף המערבי. כן, ואתה גם מתחבר למה שקרה שם, לפולק האמריקאי, לתרבות הזו. ולהבין שזה הסיפור, ולא כאן, באבל וואל, וכל הלאומנות, בפשיזם, ברור. דני סנדרסון הסביר את זה. איך זה נקרא? הביץ' בויז, מוזיקת הסרפינג, לא הגיע לכאן, כי אנחנו לא כאלה. זה לא יצליח להגיע לכאן. וכשאני שומע את זה בגיל 7, אני חי בשכונת מונטיפיורי. שנות ה-60, על גדות ואדי מוסררה, אנחנו חיים בקומה שבה השירותים משותפים לכל הקומה. תאר לך. ובקומה שלנו היו שתי דירות עם משפחות, פלוס דירת חדר קטנה, שהייתה מוזכרת.
אתם בדירה.
לא, אנחנו בדירה הגדולה, רגילה. כשיוצאים בדרך כלל בימים החמים לשי סומסום הזה במדרגות, מוצאים קפה וכולם עולים ומדברים, ובחדר הזה גר דייר אמריקאי ששכר את החדר הזה, לא הכרנו אותו, רק ראינו אותו יוצא ובא וכל פעם שהסתכלנו עליו. הוא היה נראה כמו איזה שליח אל או משהו כזה. אמריקאי, חולצת משבצות, בלט, מגפיים, ג'ינס, פנים חרושות, בנדנה כזו. הוא היה עובד של TWA, הוא היה הבייס שלהם פה. כן. יום אחד אנחנו
יושבים... מי שלא זוכר, חברת תעופה ותיקה מאוד.
כן, טרנסוורלד איירליינס.
נגמרה מזמן.
יום אחד אנחנו יושבים בצהריים של שישי, 40 מעלות חום, אוגוסט, כל רותח, אין מזגנים, ואנחנו שם שרועים כל הקומה הזו. הוא יוצא מהחדר, עם מטטה, ושר את פראוד מרי.
אתה אומר.
אנחנו לא האמנו, למה ששמענו. אתה מכיר את השיר פראוד מרי? אני אשמיע לך אותה אם תרצה. של קרינס קליר ווטר רווייבל, שהייתה הלהקה אז שם. אנחנו מסתכלים על הגבר המדהים הזה, ששר לנו באנגלית, אני פעם ראשונה שומע אנגלית ובטוח שאלוהים מדבר איתי. כי השפה העברית ומה ששמעתי בבית, מצרית, שפה גרונית, והכל קקפוניה וצעקות וטריקת דלתות ותבלינים והכל, אתה יודע, ג'ונגל. ואני שומע את האנגלית שלו, ושומעים את הדבר הזה, שר לנו את השיר הזה. ונעלם. נכנס לחדר, הוציא תקליט, נתן לי את התקליט, וככה זה נדבק בי. הבנתי שזה מה שאני רוצה להיות בחיים שלי. לעסוק רק בזה.
59 שנה אחורה.
כן. וואו. אני נוסע לפני חודש ופוגש את ג'ון פוגרטי, מנהיג להקת קרינס קליר ווטר רווייבל, ששר את פראוד מרי, שורה ראשונה, O2, 2,500 סטרלינג כרטיס. אני והבת שלי יושבים שם, מסתכל עליו, וסוגר מעגל, ויכול אחרי זה למות.
הבת שלך בעניין?
כן, לא כל כך, אבל היא הבינה שאני מאוד מתרגש. יש כאן סרטים, אני יכול להראות, זה קטע. מההופעה הזו, אני עכשיו כבר חי בזמן פציעות, כלומר, ערכה, פנדלים, זמן פציעות, זהו, אין מה לחיות.
כל כך הרבה שנים לשים את הרוקסטר בלוגו.
את מה?
צריך לשים את זה בגיל 30.
נכון.
כאילו, ממש מאוחר.
כי כל סיפור הרוק אנד רול שלי, שנכנסתי אליו בטופים, ובחקירה האקדמית, ובללמוד מוזיקה, כדי להבין הרמונית, מוזיקלית, בשפה מקצועית, מה זה ה-12 בר בלוז, מה קרה שם? למה זה ככה היה? איך בעצם התפתחה המוזיקה הפופולרית? זה קרה הרי בניו אורלינס. כי לשם הגיעו, אז המרחק הקצר בין אפריקה לאמריקה. הכושים האלה, הם עברו שואה הרבה יותר גדולה משלנו. עד היום שם המתח הבין... הרוק אנד רול והבלוז זה תוצאה של המתח הבין גזעי. זהו, זה זה.
הם מצאו שירו אותם דרך זה.
עזוב עכשיו מה קרה בזאת הקוטנה ואיך זה, זה נכון. אבל בלוז, אריק קלפטון לא יכול לשיר בלוז ולהיכנס אחרי זה לבנטלי שלו. אתה יכול לשיר בלוז רק אם ההורים שלך היו עבדים. ואתה חזית את זה ובאת הביתה וראית את הקוקלוס קלן שורפים את, או תולים את אבא שלך הפוך על העץ, בבירמינגהם, אלבמה. זה מה שהם עברו שם בשנות ה-60. זה לא מזמן, מדרכות נפרדות. זה אגב גם מה שיהיה כאן, עם מילת הסביר.
מה שיהיה כאן?
ברור. אם הרפורמה... נפרדות? אם הרפורמה תעבור, יחליטו שהמדרכה בדיזינגוף הימנית היא של נשים, והמדרכה השמאלית של גברים. ואז מה תעשה?
אתה רואה את זה מגיע לשם?
ברור! מה זאת? זה מדינה של מטורפים. זה פשיסטים, לאומנים, שונאי להטב, שונאי זרים, מנסים גוזלי אדמות. As we speak, מתבצעים אלפי פשעים קטנים, גדולים, בשטחים הכבושים.
נתניהו?
נתניהו זה... תראה, נתניהו באחד על אחד הוא כנראה טיפוס מאוד יוצא דופן, אבל אשתו והילד שלו והצוות שבה הוא נמצא הפכו אותו לשחית, וזה המחיר שאנחנו משלמים פה. רק שלא הבינו... שאתה לא יכול להעיר את השמאל, מה שנקרא, מרפצור, זה לוויתן ש... זה יחסל אותם. זה לא הרפורמה. הם יחסלו את כל הסמוטריצ'ים ואת כל הבן גבירים ואת התופעה הזו שהיא לא תחזור. זה לא רק לחסל את הרפורמה. זה למנוע שאירועים כאלה יהיו בעתיד. פשוט הערתם אותנו מרפצנו. זה כמו איזה לוויתן, זהו, עכשיו תלך תרגיע אותו עכשיו, שהוא מתחיל לך לזוז, כמו איזה ג'מבו שנוחת, הוא מתחיל מעקבה
לתחיל. זה יעבור לדעתך?
הרפורמה? ברור שלא. ברור שלא.
אבל להתחיל עכשיו קצת.
שום דבר, אני אופטימי, צריכה להגיע כאן שריפה גדולה.
מה זה אומר?
מלחמת אחים, אלימה. בלי מלחמת אחים אלימה לא יקרה פה כלום. המהפכות בעולם מוכיחות את זה. שבלי מהפכות.
אתה חושב שאפשר מתכוון למלחמת אחים?
קודם כל כבר כשמכתזית כיוונה בכינון ישיר לראשו של טייס והוציאה לו את העין, זה מלחמת אחים, ברור.
אתה בהפגנות?
כן, לפעמים. לא כזה מיליטנט.
גם אני לפעמים. מה אתה חש שם?
התרוממות רוח. אתה רואה את זה שלא מבינים שלבה כאן יצאה ואין אפשרות להחזיר אותה.
כן, היא באמת חריגה לאורך ההיסטוריה הישראלית. לא הייתה כזאת.
ברור שלא. ולכן אי אפשר להגיד רגע, אבל העם בחר סוף ש...
מה קרה היום שלא קרה לפני 5 שנים במציאות הישראלית?
כאן גרמו למרכז-שמאל, הרי מי השתלט על המדינה? הרי למי המדינה הזו שייכת? למי? לחרדים? למתנחלים? למי? לקבוצות קיצון?
תגיד לי.
היא שייכת ל-80% אוכלוסייה הגיונית שרוצה לחיות כאן. נורמלי, בכבוד, עם שוויון. בהתבסס על מגילת העצמאות, על מדינה דמוקרטית, יהודית, זה בסדר גמור, בקווי הגבול שלה. קווי הגבול שלה, האום קבע אותו בהחלטות 242, 181, 338, ולא רק הוא, אלא כל הקהילה הבינלאומית, ההבנות של מדינות ה-OECD, בעצם כל העולם מבין מהם הגבולות של המדינה. רק 20 מיליון יהודים, מתוך 7 מיליארד אנשים, עושים מאומות בכדור הארץ, אני לא מניח סובלים אותנו. תחשוב, 20 מיליון יהודים עושים רעש, מטורף לגמרי, ומנופפים באיזה ספר שנקרא התורה, שמבחינתי הוא יכול להיות פה רק על ניירות, אם יש איזה רוח, שהניירות לא יעופו. מנופפים בזה, ובשם זה, קודם כל מבחינתם זה הקושן, זה נסח טאבו. אבל את האוסרי זה לא מעניין. ובאמצעות זה הם שורפים כפרים, וגוזלים לאנשים את הרכוש, ופוגעים בהם, ומחסלים את המקנה שלהם, ואת המטעים שלהם, וחוסמים להם דרכי גישה למעיינות. ומצירים את צעדיהם, ומתעלמים, מתפלאים שיש כאן פיגועים. מה בדיוק ציפו? שיקבלו אותנו עם סוכריות רחת לוקום? מה האנשים האלה? יש 2.5 מיליון אנשים בגדה, בשטחים הכבושים, בגדה המערבית. אל תקרא לזה יהודה ושומרון. יש 300,000 במזרח ירושלים, 1.5 מיליון בעזה. ועוד פה 20% ערבים שעוד לא גיבשו את זהותם. ואתה יכול להמשיך להתנהג ככה? כן, זה נראה לך נורמלי. לכן מפחדים כאן. מפחדים שימנו את איציק זרקה לנגיד בנק ישראל, כי לא תהיה עילת סבירות, אז יוכלו לעשות מה שהם רוצים, למנות את מי שהם רוצים למה שהם רוצים. ג'ובי מפה ועד חיפה. אריה דרי, אם עילת הסבירות יורדת, עוברת, הוא מקבל לידיים שלו 6,000 ג'ובים, שהוא מחלק אותם לאנשים. עם משכורות חבל לך על הזמן. שלא דבר על פיתורי פקידי ציבור שהם מצוינים, שומרי סף. אז
לא,
ברור.
אבל,
עכשיו,
אין ספק
הדבר הזה, אני מאמין גדול בשרפה גדולה שתהיה כאן, שממנה נבנה את, את אותו מפעל ציוני שחלמנו
מה,
עליו.
מה יהיה באותה שרפה?
אז אני אומר, קודם כל המחאה הזו, ההפגנות האלה, הם כנראה יגלשו בסוף לאלימות. יגיעו כמה אנשים
כבר מאוד קרובים לאלימות.
ברור, מספיק שזקן בין 80 מפגין, קיבל מכה לא נכונה, בטעות משוטר, הוא מת. אתה יודע מה קורה אחרי זה? עכשיו תמשיך עם הטייסים בסרבנות, שזה זה כבר קורה.
אתה רואה סוג של אביב ערבי פה?
אביב ערבי?
כן.
מה זאת אומרת?
מה שהיה בסוף שנות 2009-2010.
שמה היה?
כל התופעה במדינות ערב.
שמה?
של ההתקוממות המאוד גדולה לשלטון. אתה לא, רואה מקרים קיצוניים
לא,
כאלה?
לא, אני לא מבין בזה, אז אני לא יכול להשיב לך. אני כן יכול להגיד לך...
כל המהפכות שהיו במצרים, בלוב, בעיראק.
אני יכול להגיד לך שהכיבוש הוא הסיפור המרכזי. זה לא רק הרפורמה. פה הם חושבים שאם הם יפילו את הרפורמה, זה ילך להם. אם לא יטפלו בכיבוש, זה יהיה הסוף שלנו כאן. יש לנו פה עוד אולי 40 שנה להיות
מה
כאן.
מה הקשר בין הכיבוש למהפכה? או לכל הנושא?
זה לא שיש קשר, זה זה שנתנו במשך 35 שנה למפלגות ימין לשלוט על סדר היום הפלסטיני. לא נתנו צ'אנס, לא טיפלו בסכסוך הישראלי-פלסטיני, להפך.
וזה קשור לעילת הסבירות ולכל
כי באמצעות עילת הסבירות יכשירו מאחזים, מה אתה לא מבין בזה? זה קורה עוד דקה. יספחו את שטחי A-C. אתה יודע מה יקרה כאן? אם 200,000 ערבים יוצאים מהכפרים שלהם וצועדים לכאן? זה
רואה?
זה?
יש שאלה עליך. אתה רואה, בוא נניח לרגע שנלך למקרה קיצון שהרפורמה תעבור. אתה רואה את בית המשפט העליון באיזושהי מתכונת, או את בג"ץ מתקפל כאן ומאבד את זה
לא.
אותו?
לא, אני לא.
למרות זאת, גם אם ישנו את החקיקה, אתה רואה באמת... שופט ברמה של שופט עליון.
שמה? לא הבנתי את השאלה.
שהוא מתקפל בדעותיו גם בתוך ה... והוא לא ימצא זה דוקטרינה משפטית שתמצא כמו שברק מצא.
לכן יש 12 שופטים. לכן יש 12 שופטים. אבל עזוב רגע את זה. אם נמגר ונמגר את הרפורמה, וכתוצאה מכך גם תקום כאן איזה מפלגת מרכז...
אבל אתה אומר שלא נמגר אותה.
לא, אנחנו נמגר את הרפורמה. אתה חושב? ברור. מה זאת אומרת אני חושב?
לא, חשבתי, אבל אתה אומר ש...
לא, 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 לא. עוד טיפה אלימות, צריך קצת דם, צריך קצת אלימות, צריך קצת בלגן, וצריך סרבנות רצינית, וזה נגמר. מה חשבת שלא? עכשיו, מה שיקרה זה אני חושב. תראה, אתה צריך להבין ש... אולי אתה לא יודע. אתה יודע כמה כסף יש כאן למארגני המחאה? יש לך אינפורמציה על זה?
לא.
אתה לא מבין. אז אני רק רוצה להגיד לך, יש לפחות 10 אנשים שאתה מכיר, כל אחד מהם קבור 50 מיליון שקל בפנים. יש כסף מעוד כמה אנשים, ללא הגבלה. כרגע, לתומכי המחאה, לתומכי המחאה יש כסף ללא הגבלה. זה אתה מבין את הכוח הזה בכלל?
בהחלט.
עזוב רגע שאני כן יכול להגיד. הרי יש הבדל בין מרכז שמאל לימין. הימין הקלאסי הוא אדם לא משכיל, דתי, חנטריש אחד גדול, לא מעודן, משוכנע שכאן בשם אנו בנו בחרתה והעם הסגולה וכולי, כל זה שלו, והוא כאן ככה מתנהג איזה בריון בשכונה הזו. זה כבר לא כוחות בין מרכז שמאל לבין ימין, מבחינה אינטלקטואלית, שזה בסוף מה שמנצח. כתבה איריס ליאל היום יפה מאוד בארץ, שאם הם היו יודעים, הרבה מאוד אנשים באפולה, מעלות תרשיחא, טבריה, הם היו יושבים איתם ומסבירים להם, מה זה הרפורמה הזו? הם היו יוצאים וקוראים אותם, את הנבחרי ציבור שלהם.
אתה אומר שהקהל פשוט, הקהל
לא יודע.
שתנך לא מבין.
ברור, למה? כי בימין ובשס במיוחד, מקבעים נכשלות. ולכן אני כאן...
כדי לשלוט בנכשלות?
מה?
זה מה שאתה אומר, כדי לשלוט?
ברור. מקבעים בנכשלות, לא נותנים להם להרים את הראש, לא פותחים אותם לספקות, ללימוד, לידע, לאינטלקטואליה. אנחנו בסדר עם הזמן?
אנחנו בסדר גמור. אמרת לי, יש לנו עוד 10 דקות.
ואז גם נותנים להם ואוצ'רים למקולת ולגן וזה. וככה שולטים בהם.
מעניין.
ברור, מה זה מעניין? אתה לא יודע את זה?
אני יודע. אחד מהפשנים הנוספים שלך זה אוכל, דיברת על זה.
כן.
זה גם הסיבה שאתה מטפל במסעדנות? לא, לא. או שזה לא קשור? תספר לא. קצת על הפשן הזה, זה מעניין אותי.
זה לא כזה פשן.
לא?
אני לא יודע, לא, לא.
בדיוק מה שסתרת על הלוח. איך הגעת לזה? איך הגעת לעולם הזה של מסעדות, מסעדנות? זה רוב הקהל שלך.
ארוס. כי כן, כן, ברור. זה תענוג לאכול, כן.
לאכול
לא לבשל. לא הרבה. מה?
לאכול או לבשל.
גם וגם.
שניהם?
כנראה שבישול הוא מדיטטיבי אצלי. אני מאוד נרגע כשאני מבשל. כשאני מבשל, יש טקס בבית, אי אפשר להפריע לי. לפני שאני מבשל...
אתה מבשל לאנשים במשרד גם?
לא.
לפעמים?
למה? הבאתי להם הוגה, בוא, אתה יודע מה? שנייה. היום במקרה הבאתי. סיגל, אפשר את ההוגת גבינה, אם נותרה, להביא בכמה צלחות?
קיבלת, לא?
תודה. מה?
לא, אני אמרתי לו, אמרתי לבחור נחמה הזה, לאור שהוא אגב תותח בפני עצמו, הוא רק לא מדבר על זה, אמרת לו שזאת תהיה השיחה הכי מעניינת שאני אצור, אני מתחייב ב-30-40 שיחות.
לא, מה פתאום?
יש סיכוי שכן, גדול.
יש סיכוי שכן.
תשמע.
בוא נחזור לאוכל, כי אותי זה נורא מעניין, כי אני לא יודע לאכול ואני לא יודע לבשל, ואני מת על אוכל, לצפר.
לפני שאני מבשל או אופה, אני גם אופה. לפני שאני מבשל או אופה, אני קודם כל מתקלח. ושם עליי בגדים לבנים, או גלביה, או בגדי פשטן לבנים. קבוע.
אתה לא עולה עם ג'ינס וטישרט.
אתה אדם, סיכמנו שאתה חתול ואני בשליחות כאן.
אתה סיכמת.
אני סיכמתי.
אוקיי.
ומה שאני מסכם הוא נכון.
אוקיי.
אני בכלל לא מתאים פה לאף אחד ולא לדור הזה. אין לי מושג, יש לי על הכתפיים מעמסה אדירה. אני לא שייך לכאן. אני מבין את זה.
למה אתה שייך?
לא יודע, תקופה אחרת, אין לי מושג. אני כנראה גם ממשפך ענק של אינפורמציה שזורמת אליי, ובגילי כבר אני קורס, פיזית, מהמטען העצום שיש עליי.
אז למה אתה עדיין ממשיך לרוץ?
לרוץ?
כן,
אין, רץ. זה לא, א', אני לא רץ.
אתה רץ, רץ.
יכול
אתה
להיות.
אתה רץ בראש, אתה רץ בפעולות.
כי אני לא יודע להיות אחרת. אני לא יודע להיות אחרת, מה? אז אני עושה ספונג'ה בבית, הספונג'ה מאוד מרגיעה אותי, ממש שוטף את הרצפה, מייבש את הקיור, ומתחיל לעבוד. אני משחיס את הסכינים שלי.
אתה מתקלח גלבי הספונג'ה ומייבש את הקיור.
השחזת סכינים, המתכון צריך להופיע על האייפד, אני שם ברקע מיילס דייביס או משהו כזה. לא רוק אנד רול.
מתכונים או מהראש?
מתכונים, מדויקים, כן.
אתה לא מנסה?
לא. אני נורא מדויק עם חורי גלם. יש מקום לטעויות, בסדר. אבל אני מאוד מדויק.
מה אתה אוהב לבשל?
אני לא כזה בשלן, בואו. זה לא...
נשמע שכן.
לא, לא כזה בשלן, אבל בעיקר ארוחות מנחמות ליום שישי. לא בישול שהוא נובל קוויזין. שאני מגיש סיר גדול עם דג מרוקאי בפנים, ואורז נהדר שהכנתי.
מה יש?
כן, כן, כי אני עושה את זה אחלה. חומרי גלם נהדרים מלוקוס, ורוטב עגבניות רק ממגי, ואני עושה את הרוטב, עזוב, זה תהליך, זה, אני נרדם בשמונה כתוצאה מכך. אני מפעיל 4 מדיחים ו6 מכונות כביסה מכל הבלגן. אני צריך להזמין בכלל שמאי הביתה כדי לראות את ירידת הערך אחרי כזה בישול. וכולה דג מרוקאי, שאתם החתולים, קונים בורי, שתי עגבניות, פלפל צ'ומה מחממים, ויאללה, תן להם לאכול, כי לכם יש קבעה מברזל. אני אדם עדין, אני לא אוכל את האוכל שלך. תודה, רותי.
תודה, רותי.
תודה, רותי. הנה, קחת למשל את העוגת גבינה הבסקית הזו, היא צהובה. למה היא צהובה? כי אני קניתי את הביצים, הם ביצי חופש אמיתיים, לא הביצי חופש שלך אומרים. אגב, קניתי לי, קניתי אפרוחים, אתה לא תאמין. קניתי אפרוחים, כל אפרוח $200 עלה לי, או 200 שקל, אני כבר לא זוכר. ומישהו מגדל לי אותם באיזה מושב, וכך אני אוכל לתרנגולי ברס מנורמנדי. וכך אני מקבל ביצים, שהם כמובן לא חוקיות.
מה זה כל השיגעון הזה? זה בא מאיזשהו מקום שמה, שאתה אומר, אני רוצה להיות חריג, אני רוצה להיות מיוחד, או זה כאילו אינטואיטיבי אצלך.
זה תחושה של החמצה אם אני אשבור ביצים מהסופר. זה נורא גם, נראה לי. ביצים מהסופר אני יכול לאכול עם רופא מרדים ביחילוב, בהרדמה, במשל.
עם דיוויד.
עם דיוויד, כן. הנה, אני רוצה... אוי, הביאה... תתאמו אחר כך, זה נהדר.
אנחנו כל מיד ניתן, תודה רבה. תספר לי דקה. שבנית את קהל הלקוחות שלך, כל מאות הלקוחות, זה בכוונה או שזה פשוט ככה זרם? כי זה המון לקוחות בכל מסדר.
רק אומר בבישול, אז רק להסביר שבישול...
לא, פשוט בילה זמננו.
מסדר את חומרי הגלם, וזה רק להבין שזה לא, שום דבר אצלי הוא לא על הדרך. או עושים אותו כלאחר יד. אני נוכח בכל דבר שאני עושה. אני צחצח שיניים. אז אני נוכח בזה. לסת עליונה, אני בדיוק מכיר את התוכנות, מספרים 34-35. כשאני משתין, אז אני משתין. שאם אני אשתין באמצע, אז העיגולים יהיו מסודרים, כן? או אם יש אנשים, אז אנשים... כלומר, כל מה שאני עושה, אני נוכח בו. אז בטח ובטח שבישול ואפייה, חשבונאות, תכנון מס, מוזיקה, טופים, סנטר, נהיגה, ניקיון, you name it. כל מה שאני עושה, אני עושה אותו. אובססיבית זאת לא מילה נכונה, כי שולחים אותי לא... אותי, אתה מבין? אני צריך לשלוח אתכם, כי אתם הברברים, ואני האדם הסביר. בוויקיפדיה, בערך, האדם הסביר זה אני. למה אתה צריך 6 מכונות? כי אתה מלוכלך, ואני נקי, אז אני מחבס אחרת ממך.
תקשיב, יש לך המון סטיגמות עליי, אני גם עושה 6 מכונות.
אז אנחנו ככה.
אני במקום אחר.
אתה,
אז אני באדם הסביר.
אני אזמין אותך.
אז אני שמח שאני באדם הסביר.
עכשיו אני אעשה פודקאצים, ואני ראיין אותו, תראה מה אנחנו נוציא ממנו.
וגם אני שוטף כל יום, אבל לא משנה, סטיגמה זה דבר טוב.
כן.
תגיד לי, אוכל.
לא, דיברת על הלקוחות, איך הבאתי אותם.
לקוחות, נכון. איך הם הגיעו, איך התחברת דווקא לקהילה הזאת? בכוונה או שזה כאילו כיוונת?
1987, אין לי לירה על התחת, ואני פותח משרד עם השותף של עידן יורדן. אין לנו לקוחות, רק קיבלתי את הרישיון.
אתה רואה, אור... אור מידי, הוא חייב, גם אני אגב חייב.
תוכל בינתיים, תן לי להרגיש נוח. אנחנו סוחרים חליפות של האחים בלוז, משקפי שמש שחורים, ניגשים לחמישה בנקים, מלווים מכל בנק בכסף של היום בערך 500 אלף שקל, אני יודע מה. ובאותו לילה אספנו מבנקים
בערך... בריבית של פעם, כן.
בריבית, ובכסף של היום 2.5 מיליון שקל, הלכנו, פתחנו משרד ברחוב פינסקר. את המשרד הכי יפה בישראל, עיתון לאישה באו לראות את המשרד ולצלם אותו, כשאין לנו אף לקוח. שרשויות יחלו לי לקוחות, כי עבדתי הפוך. כי ידעתי שיהיו לי לקוחות.
עד עוד דבר שאנחנו מסכימים. הבת זוג שלי, שאני מנסה לכוון אותה לפתוח איזה משרד, היא אומרת לי, לא יהיה לי לקוחות. אני אומר לה, זה לא חשוב. תבני משרד יפה, עם אנשים הנכונים, יהיה לך מאוד לקוחות.
ברור.
אז אתה רואה, אנחנו מסכימים יותר מה שאתה חושב. אז 1987, כתב משרד בלי לקוחות, ו...
הלקוח הראשון שקיבלנו היה לקוח, שמתעסק בטקסטיל בעמק ישראל פה, בלווינסקי.
כן, זו התקופה שהטקסטיל עוד עבד.
25 לירות קיבלנו ממנו לחודש, והתאמנו עליו במראה, מי יקבל אותו. שהוא בא למשרד, על הקלסר שלו היה כתוב 1170, שהוא לא יחשב שהוא הראשון. ככה, ככה התחלתי.
התחלת עם טקסטיל בכלל.
לא, מסתם לקוח שהגיע. אבל מכיוון שהייתי פודי, שזה גם סיפור, גם הייתי פודי, בסועדי המסעדות, אבל אתה מכיר את המסעדה סוזן דלל בנווה צדק?
בטח.
הייתה שם שותפה שהחבר שלה רצח אותה במכות של פטיש.
זה לא הכרתי.
אתם זוכרים את זה, דודי? אתם זוכרים את זה? סיפור קשה מאוד. מישהו רצה להכיר לי אותה. אז הייתי רווק, היא רווקה, ונפגשנו. זה לא הסתדר בינינו. אני לא מצאתי חן בעיניי, היא לא מצאה חן בעיניי. הכל בסדר. אבל נדלקנו אחד על השני כזה, והתברר לה שאני רואה חשבון.
אז אמר לך, יאללה.
היא אמרה לי, בוא תעשה את סוזן דלל. המסעדה הזו. מי שניהל אותה זה בחור מירושלים, שותף שלה שהיה מאוד קשה. והוא תוך חצי שנה פיטר אותי. אמרתי, שמע, אתה בכלל לא מבין במסעדות. מה לך ולעלות מזון? מה לך ולזה? וזרק אותי. שמע, אתה לא מבין איך אני הרגשתי, כי זה החזיר אותי לשנות ה-60. לשנים שבהם, בגלל האינטגרציה, ההורים שלי שלחו אותי ללמוד עם בני האריסטוקרטים ברחוב דובנוב, פינת השופטים. ההורים שלהם הגיעו מאנגליה, מערב גרמניה. לא הייתה גרמניה.
ואתה ממצרים.
ואני ממצרים מהשכונה. אתה מבין? שהוא זורק אותי, הרגשתי שזרקו אותי חזרה לשכונה.
וואלה.
נשבעתי שאני הרואה חשבון של המסעדות.
וואלה.
פשוט קיבלתי החלטה כזה.
מדהים.
ועל זה רצתי.
וכך היה?
כן.
אבל איך רצה? מה היה האתיקט?
מה זה?
מה היה האתיקט שרצה איתו? הלכת על נף, כאילו מאפס. מה היה שם? פרו שנשמע לי מעניין.
הבנתי שאני לא יכול להיות כמו כל רואי החשבון הרגילים כמוך, שקונים חלוצות ויסקוזה ולא כותנה עם קסקסים פה. אתה הם נראו, כמו קופת גמל. איך נראים רואי חשבון?
אני נראה כמו קופת גמל?
לא, אני סתם אומר, אתה וגם מדליק אותך, אתה נראה כמו קרן השתלמות, שזה ערוץ טיפה יותר משוכלל, לא מעבר לזה.
אוקיי.
והבנתי שאני חייב לבדל את עצמי. לבדל את עצמי מקצועית עוד לא יכולתי, עוד לא הייתי מקצוען. אגב, ככל שלא הייתי מקצוען, ככה היו יותר גדולות, עם חליפות ועניבות. הסתובבתי עם BMW 790, כשהייתי בשיא השפל המקצועי שלי. לימים, ככל שהתמקצעתי, היום אני עושה על סמארט, ראית איזה אוטו יש לי?
אז ירדת.
כי היום אני מאוד מקצועי, אני מרגיש את עצמי אחד מבחירי יועצי המס בישראל. כך אני חושב עליי. החלטתי לבדל את עצמי. ידעתי שאני אשיג לקוחות לא בדרך הרגילה שלכם. והבנתי שהמקום שבו אני יכול להוכיח את עצמי, זה בשירות. נתתי שירות אחר, כמו מלון רלי שטו.
תספר.
אין מה לספר, זה. כל לקוח שהגיע אלינו, אנחנו טיפלנו בו אחרת לגמרי. א', הדיבור היה בגובה העיניים, לא היינו רואי חשבון רגילים כבר בבגדים, בצורה, במוזיקה בחדר, בכל דבר. זה היה מרכז קהילתי המשרד. זה לא היה משרד לראיית חשבון. והיה משרד אחר עם דמות אחרת, כאשר השירות והזמינות היו הסיפור המרכזי. לא היה משרד כזה בארץ, שנתן כזה שירות וכזאת זמינות.
אבל למה זה רץ בתחום המסעדות? בגלל אותו סיפור של 87?
לא, תשמע, התחלתי להסתובב במסעדות, והבינו שאני רואה חשבון. פה המסעדה, שם המסעדה, התחילו להכיר אותי, עשיתי לעצמי גם יחצנות. היה איזה קטע שרימיתי. היה איזה קטע, איזה שנה, שנתיים, שסיפרתי לכולם שאני מומחה למסעדות. איזה מומחה ואיזה נעליים. אבל האמינו בזה, כמו אינפלציה.
והיום אתה מומחה במסעדות?
כמו ציפייה שמייצרת אינפלציה, ציפייה לאינפלציה. עכשיו, לא שרימיתי ואני לא, בלי רישיון, אני רואה חשבון רציני. אמרתי שאני מומחה למסעדות, כמו שאני יכול להגיד שאני מומחה למוסכים, או לצמיגים. אז אמרתי שאני מומחה, חשבתי שאם אני יודע להכין אורז, אז אני רואה חשבון טוב למסעדות. שכנעתי את עצמי.
וכך היה.
וכך היה, כי גם תראה, קרו כאן שתי דברים, או שתי דברים הצליחו. אחד, נתתי שירות מעולה, שתיים, מסעדה, זה לא דבר מורכב. לימים כבר באמת פיתחתי את מה שפיתחתי, כן, זה נכון.
מאחר שאנחנו לקראת סיום, כי הקצבת לי זמנים.
אפשר עוד שעה.
אפשר עוד שעה?
לבוא עוד פעם.
כן, נעשה את זה, אבל עוד שאלה אחת, ונעשה עוד רעיון, אני מבטיח. יש יום שאחרי בראש שלך, או שלא?
מה זאת אומרת?
אתה חושב על... אמרת שאתה לא חושב בכלל, אבל אתה יודע, בכל אופן כבר בנית, עשית,
אז אני אגיד לך. אני אגיד
יש
לך.
יש לפעמים בלילה,
כן,
זה חשיבה
לך.
של מה...
לא, אז אני אגיד לך.
בשבוע.
כן, אז אני אגיד לך. זה יכול לקרות כי אני רוצה שזה יקרה. ושמתי לב שבשינויים קיצוניים שהיו לי בחיים, אני נשאפתי אליהם. כמו תינוק שיוצא מתעלת הלידה, יוצא בכזה סיבוב. אם יבואו אנשים... שיחמדו את הדבר הזה, ואותי, הם יקחו את זה. אני אשאב אליהם.
למרות שאתה לא אוהב אנשים,
לא, לא, אני אשאב, אני כבר...
אתה לא מתחבר.
אני אשאב, אני אצא החוצה. אני אעבור רק אם יגידו לי, תבוא לישיבות וכאלה. אני רוצה ללכת לשוק הקרמל ולקנות לי בזיליקום סגול ובזיליקום ירוק, כי אני עושה יום שישי עוגת שוקולד על מטבעות ולרונה וחמאה מבריטני, עוגת שוקולד בזיליקום. לא טעמת דבר כזה בחיים שלך.
אתה רואה את עצמך פשוט עובר לעולם של עוגות שוקולד ורוקנרול?
כן, רוקנרול. ברור.
ממש?
ברור, מה זה? מלא.
אמיתי או
שזה חר? על מלא, על מלא. תן לי רוקנרול.
אתה באמת מאמין בזה?
כן, בסדר הזה. תן לי את הרוקנרול, ואחרי זה תן לי את הבישול והאפייה. זה בעצם אותו דבר. ואת הקריאה של מאמרים פובליציסטיים בעיתון. זהו, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להיות ברוקנרול, אבל עד הסוף, ברמות הכי אקדמיות, לרשם לאוניברסיטה וללמוד להיות מוזיקולוג. לשפר את הביצועים שלי בטופים ובפסנתר. להתאמן כל יום, כל היום. גם ברמה אתלטית, לחזק את השרירים שלי מבחינה גופנית. לא אכפת לי לקחת סמים כדי להיות טוב יותר במוזיקה. אחרי זה הבישול והאפייה, ללכת לסדנאות וקריאה של מאמרים פובליציסטיים.
נדם.
אלה ארבעת הדברים שאני רוצה לעשות. ראית, לא אמרתי לך שום דבר על הבת שלי, ולא, כי זה לא מעניין אותי. מעניין אותי אני עצמי, לי. אני אדאג לבת שלי. אבל היא לא כפרה שלי, ולא חיים, ולא נשמה, ולא כלום. ואני אבא על הכיפק.
אני בטוח. תודה רבה. השיחה המדהימה.